שבוע טוב, נתמקד הערב בכתיבת המגילה. נעשה שהוא באיזשהו מקום, נדבר על זה בהמשך הרחבה, שהוא באיזשהו מקום בשולי העניין. מי שיקח מסכת מגילה, פשוט יסתכל על הכותרות של הפרקים אפילו, אז הפרק הראשון זה מגילה נקראת, הפרק השני זה הקורא למפרע, הפרק השלישי זה הקורא את המגילה עומד, אומרת, כל הזמן הקריאה, הכתיבה כמעט ולא נזכרת. וכן, באמת, היא באמת, באמת הכתיבה יש מקום, תופסת הרבה פחות מקום, גם בסוגיות, גם בהתייחסות, ונסה באמת הערב לעמוד על דיני כתיבתה של המגילה. בהקשר הזה מרת, נפתח כך. יש שתי סוגיות שעוסקות בנושא הזה בצורה חזיתית, למען האמת, לא הייתי יכול לומר סוגיה אחת, נשאר סוגיה. יש לנו את המשנה בתחילת הפרק השני, דף י"ז. הייתה כתובה בסם, בסיקה, בקומוס ובקנקנטום, על הנייר ועל הדיפטרה, מוכר אני מקווה, לא יצא עד שתהיה כתובה אשורית על הספר ובדיו. אז כן, בשלב מפורשת, שמגילה צריכה להיכתב כמו ספר תורה, אני לא מתאמת, חייבים על השורית, על הספר ובדיו. אחר מכן, הגמרא תדון בזה, דף י"ט, יש שם איזשהו דיון שתכף נראה את זה, שם באמת הגמרא דנה בכל הסיפור הזה. ויש לנו כמה דינים נוספים שעולים מהגדתא בסוף הפרק הראשון, זה דף ט"ז עמוד ב', דרה, אמר בחנין בר פאפא, דרש רבי שיר, איש כבר תמרת, כל השירות, כולן נכתבות, אריח לגבי לבנה, לבנה לגבי אריח, זאת אומרת, כתב מעל חלל, חלל מעל כתב, כמו שירת הים, חוץ משירה זו שעשה בני המן, ומלכי כנען, שריח לגבי לבנה, ולבנה לגבי אריח, מה איתם, שתתקומה למפלתן, וקצת אחר מכן אמר דבר שלום ואמת אמר ביטנחו מאמיר אמר רבי אסי מלמד שצריכה סרטוט כמיטה של תורה וקודם קצת לכן ואת פרשנדת עשרת בני המן אמר ועד דמין יפו עשרת בני המן ועשרת צריך להאמין בנשימה אחת מה הייתה מקור בעדי הדדי נאף כי נשמתיו רבי יוחנן וב דוויזת צריך ממחיתינו בזקיפה. כי זה יש שם, אם אני אסכם את זה, יש שם א' שאת הוו שוויזת צריך לזקוף אותו, לא ברור פה האם הכוונה בקריאה או בכתיבה. יש דבר נוסף שסוד בני המן צריכים לכתוב אותם אחד לגבי השני. יש דבר שלישי סרטוט. ולאחר מכן, במקביל הזה, במקבילה בירושלמי, יש את כל הסיפור שעשה בני המן שכותבים איש בראש הדף ועשרת בסוף וכל השאלה שכתיבה תעשה בני המן אם הזמן יספיק אחרי זה כך בסוף חלק, מה שיש פה זה חלוקה ברורה בין בעצם שתי סוגיות יש סוגיה אחת שעוסקת בלב המגילה בלב הסוגיות ההלכתיות נמצא בפרק השני בפרק בלב כמו הסוגיות ההלכתיות שעוסקות במגילה ויש לנו כמה פרטים שעולים באגדתות שדורשות את הפסוקים אז מי שיכול לבוא לומר לי זה בעצם לא אגדתות זה בעצם מדרש הפסוקים כאילו בעצם הגמרא במסכת מגילה שם שלוש ארבע הדפים האחרונים שהפרק הראשון דורש את הפסוקים בצורה שיטתית אז דורשים אגדה דורשים הלכה וזה לא אגדתה זה בעצם מדרש ואדומה אלו הם הלכות אבל בסך הכל הקשר הוא מאוד מאוד אגדתי ואין פה איזה משנה זה כמו פשוט דורשים את המגילה כי אגדת ואין ספק שכל מה שנאמר פה על פניו הוא בעל משמעות הרבה פחות מרכזית יש פה מחירות יש פה סוגיה אחת הלכתית במשנה הלכה מכן דיון הלכתי בגמרא שתכף נראה ולעומת זאת, יש לנו עוד כמה פרטים, גם פחות, פחות עקרוניים, יותר, זאת אומרת, שעניינם יותר מבטא איזשהו צהלת הניצחון, שופים מסגרת האגדתה. וכן, בסופשן, מה הדבר הראשון צריך לומר לגבי כתבת המגילה, שצריך לעשות הבחנה פה בין שתי הסוגיות. סוגיה אחת, הבטח חמורה ובעלת משקל, וסוגיה שנייה, היא לכאורה הרבה יותר כלילה, ממילא רק לכתחילה, כאילו, למשל, מזכיר הדרך, האנלוגיה, מה עם השקל מסכת ראש השנה. יש סוגיה אחת, בפרק השלישי, כל השופרות כשרים, יש שם דיון שלם, צריך כפוף, אמת פשוט, עם פרה כשרה, פרה פסולה וכן הלאה. יש איזה מימה אגדתית בדפתי זין, שצריך לקחת דווקא שופר של העי, למה? כדי שזה יכולכם לפנה לטובה, אמת וכו'. וכמעט כל הראשונים שהם אומרים, שהסוגיה ההלכתית של המשנה בדף חבב, היא גם אמת, היא מדברת במטה העיכובה, אמת, שבדיה ודחת, או ה... פוסל ממש, או לכל הפחות שזה לכתחילה מעיקר הדין. ולעומת זאת, הגמרא שם על השופר של עין, זה שהוא יצא טובה כמה שמלן, ונכאורה מעין התבנית הזאת, עושים גם פה, זאת אומרת שכתיבת עשת בני המן והבב שוויזת, כל אלו הם בגדר איזשהו מנהג יפה מת, או יצא טובה, בעוד של השורית, הספר בדיוק, זה מת מעיקר הדין, וזה לעיכובה וכו'. הרביה הסתפק בכך, ברביה בסמן תו קוף סמך ד' בירושלמי, רבי חייא בר אבא דמן יפו, צריך לומר, עשר בני המן בנשימה אחת, ודקבתי איתה בגמרא דידן בני המן ועשר בנשימה אחת, ומספקה לי איל מצווה איל לעכב ולהחזיר. תראו דבר בגבי הקריאה, וזה בעצם אותה שאלה, גם אמרת עשר בני המן בנשימה אחת, זה באותה סוגיה של תזיין המודבד, היינו באגדתו. הוא מספקה לי, היא למצוא אל הכב ולהחזיר, ובירושה מבית דחוותי לעניין הריח לגבי הריח לבני המן, הוא מסיג דלעכב ולא בריר עלי החמי. ספור, תראה את הירושה מהמקביל באמת. שם נאמר כך, זה פרק ג' הלכה ח' רבי זעירה בימיה בשם רב, שירת הים ושירת דבורה נכתבים אריח על גבי לבינה, לבינה גבי אריח, עשר בני המן ומחרי כנען נכתבים אריח גבי אריח ולבינה גבי לבינה. מי חידון למצווה ולעיכוב, אמר רבי רבי חנינה ברחוי דרב הושעיה, אמר לו רבי לרבי חניניה בן אחיו שוב יושעיה, נהיר את כדית מתהם את הזוכר כאשר היין כדהבינן קיימן קדם חנות את יושעיה חביבך, וכשהיינו ליד החנות של הדוד שלך, עבר בי אבא ברזק ושנין אלה ואמר בשם רב לעיכוב. אז הושעיה באמת אומר שכתבת עשה בני המן היא לעיכובה. באבי, אני לא כל כך מתרשם ככה, כמו הרביעה מסתפק בכך לגבי אמירתן, ותומס בירושלמי, טוב וכו'. בכל מקרה אומרת, שנייה אחת, כן, צריך לומר בנשימה, לא, סתות שתאומרים לגבי שום, לגבי האמירה. צריך לומר בנשימה אחת, נראה דיין ולכתחיל, בדיעבד יצא, אז גם, כמו גם אותו, גם הרביעה מתמקדים באמירה, גבי הקציבה מקווים את הרביעה ולא מקווים את הירושה גבי הקציבה, אתה עושה את שותקים בנושא הזה, אבל עדיין יש די מקום לחשוב, שחוד הבבלי, גם הסיפור הזה הוא באמת לא יהיה באמת לעיכובה, גם אם כן, זה יהיה אך ורק גבי כתיבת עשר בני המן, ובאמת דהיינו אומר אותו כך, זה יהיה לעיכובה לגבי כתיבתן כשירה. וזה בעצם, וזה ישתלב יחד עם שירת הים ושירת האזינו ושירות אחרות, האם שירות, האם השירות הן, הן לעיכוב או לא, מה שאין כן, הדברים האחרים, כמו הוו שוויזת, אמת, או האיש בראש הדף, וכל אלו, אמת, כל הדברים הללו הם בסיסית, נראים כברמת העצה טובה, יש לך בשולחן ערוך נבדל. Mm-hmm. כי יש חינוך פוסק, כמו ירושלמי, עשרת בני המן צריך לדון כשירה ולא כשאר שירות, ואם לא עשה כן, פסולה. טוב, כזה בעקבות ירושלמי, לא, בבבלי יש דבר במקום, אני חושב, לפקפק בך, כפי שהרביעל מסתפק לגבי האמירה, והתוספות מרשים באמירה, אבל ירושלמי משבץ במקום אחר ובקשר אחר, וגבי זה, פחות דורי זה, כן, כעיכוב, שוב, אני חושב, אך ורק עצם הכתיבה, לא הסיסולים האחרים. טוב, עכשיו, אחרי הקביעה הזאת, נעבור לסוגיה המרכזית שבאמת עוסקת בעיני הכתיבה, זה כבר פה דף יוטט עמוד א'. כמו המשנה עומד על הנייר, עד שכתובה שורית על ספר בדיו, אז זה מתגמר כך. אמר רבי חלבו גוריה, אמר רב, מגילה נקראת ספר ונקראת איגרת. נקראת ספר שאם תפעה בחוטי פשטן פסולה, נקראת איגרת שמטיל בשלושה חוטי גידין כשרה. אמר ביהודה אמר שמוע, כאילו מגיעה כתובה מהכתובים לא יצא. אם יש לו מגיעת אסתר בתור חלק מתנך, זה משולב כאן תנך שכתוב הקלף וכו', ומשולב במסגרת איזה נביאים וכתובים יותר ארוכים. לא יצא מראה, ולא אמר דלו מיכסו מיד הפרוט, אך ורק אם המגילה היא ברצף אחד, אם היא בצורה שונה, גודל שונה, כשנקרא זה שונה, זה קשר. לוי בראשום הביקה קרי, כמי דו ויהודה במגילה כתובה בין הכתובים, אמר לה, הרי אמרו, הכתובים הכתובים לא יצא, אמר בחייה, בקיצור, אמרתי בסוף, בציבור שלנו, שבציבור זה פסול, ביחיד זה קשר. עכשיו נחזור לנקודה השנייה בהמשך, נתחיל לנקודה הראשונה. בגלל נקראת ספר ונקראת איגרת. וכך צריך להוסיף עוד שתי שורות בגמרא בקודם. מניין הגמרא יודעת שצריך השורית הספר בדיו, זה פה יוטט עמוד א' למעלה. מנהלן עד הכתיבה כתיבה. כתיב האחר ותכתוב אסתר המלכה או כתיבתם, ומנם ברוך ופי ביקרא את הדברים האלו ואני כותב על הספר בדיו. זה גזרה שווה מברוך בן נריה שכתבת ספר ירמיהו לאסתר שכותבת את ספר אסתר. עכשיו הגמרא עצמה פה עושה את שני דינים. יש דין של ספר, בגלל נקראת ספר ונכתב בספר ונקראת איגרת. כאילו כמו שני דינים כבר בגמרא עצמה. עכשיו מה היחס ביניהם או מה בדיוק קורה כאן? וזה בעצם לב כל הדיון פה. הנקודה הזאת בערת אורת הרמב"ן לדיון נרחב בנושא, זה להבין איפה עובר הקו בין ספר לבין איגרת. לפני שנבוא לרמב"ן נדנה קודם כל את הראשונים האחרים. אמר כותב כך, אמר כותב אין כבר מגילה אלא בדיו על הגביר או על הקלף כספר תורה, ואם כתבה באבצה וקנקנטון כשרה, כתבה בשאר מיני צבעים פסולה, הוא צריכה סיתות כתורה עצמה, ואין אור שלה צריך לעבד לשמה, את הכתובה לנייר וכו'. כשברמב"ם בהמשך אין בכלל את כל הסיפור של בני המן וכל האמת ואהבה שוויזרת. מה שבהמשך זה צריך הקורא לקרוא עשרת בני המן ועשרת בנשימה אחת כדי להודיע לכולם שכולם נתנו ונהגו כאחד וכו'. אבל לגבי את הכתיבה עצמה מצליח לתת אותם כשירה ושצריך את הוו שווה זאת, אז זה הוא בכלל לא מזכיר. יכול להיות שהוא מסתמך על זה שיש לך מסורת, יש תנ"ך ובתנ"ך יש מסורת הפרשיות, אבל אני לא מזכיר זאת. עכשיו, פה מעט, על הרמב״ם הזה, זה מאיר הגוב האמוניות. כן, ואין עוד צריך עיבוד ישמע,
זמי הגוד ממוני עוד פעם, וכן פסק בספר המצוות לשמור, וזה לשונו, ונראה לי רעייתו, ותקרים במגילה, כתובה ביניהם כתובים ביחיד, אבל, עכשיו מגיד מי שלי פה מוסיף, זה פשוט, שנזכר בעיבוד, ואינה כסף אותו, את מי שיושבה לו. בעצם הקו שהגום המוניות והמגיד מי שמבינים ברמב״ם זה שמגילה וספר תורה בסיסית שונים. מגילה זה מגילה וספר תורה זה ספר תורה. בדיוק מסוימים הם דומים, אבל בגדול לא ניתן לבוא להשוות ביניהם. זאת אומרת, זה לא שבעצם זה תמיד דומה לספר תורה חוץ מאיזו נקודה אחת בודדת. אלא הפוך, זה בסיסית שונה חוץ מדברים שממילא השווינו. ככה שאתם מבינים, ברמב״ם זה לא בטוח שזה מחויב, אבל אפשר כן לומר שזה כנראה באמת הבנתם. לעומת זאת, מוסיף הכל ממוניות, אבל רבינו שמחה ואירן כתבו, שצריכה עיבוד לשמה, מדעית כי שלמיטה של העניין סרטוט, הוא הדין לעיבוד וזיני האותיות, וכן וכבי, ושאר הדומה לאלו, ולאחר מכן בהגש, ולאחר מכן, מוצא פה תשובה של מהר"ם, בקוצר השבחה, כבנותם כתב, שם גאי יש לה כל דין ספר תורה, למניין שיטי, ומכאן המנהג, גם במגילה לקרוא בציבור, במגילה של מבית שורות, למניין שיטי, כדית בסכת סופרים, ורוחב העמוד, ג' משפחותיכם, אין כל הדינים של ספר תורה, ובין שיטה לשיטה כמלוא שיטה, ובין תיבה לתיבה כמלוא עוד קטנה, וכל מקבת גבי, בשוק גיון ג' אותיות, ולמטה ארבע, בין כל דף לדף, כמלוא רוחב שתי עוצבות, כל פשוטי הסתומות, מניח בשפה כדי גול עמוד, קיצור אומרת, עושה פה השוואה לאורך ולרוחב החזית, בין ספר תורה לבין מגילה, ובעצם אפשר לומר, הרגום המוניות פה, בהגעה הזאת, בהגעה שקראתי קודם, בהגעה שבהמשך, שמדבר שם בעיקר לגבי התגין, בעצם דורש השוואה מאישור קו טוטלי בין ספר תורה לבין מגילה, למעט אותו דבר בודד שזה התפירה בחוטי פשטן. כמו הרמב״ם, צריך המגיד משנה וסמג, כנראה הבינו את הרמב״ם אחרת, אז אני יכול לסכם כך, בעלי תוספות, בוודאי חושבים שמגילה וספר תורה דומים, כמו למעט איזשהו פרט בודד ושולי, שגם צריך לזכור, לא תופרים רק לפשטן, תופרים לפשטן וגידים. נכון, זה מאוד מאוד מצומצם. לעומת זאת, מגיד משנה, כסרק, הבינו ברמב״ם שזה לא כך, ומי שכאמור שם את הדברים ובאמת התחבד בנושא הזה מתפס לשור בקרניים זה הרמב״ן. הרמב״ן לא כתב הרבה על מגילה, אבל הסוגיה הזאת הוא הקדיש קטע נתח נכבד מאוד מפרשו מגילה. אז שני כתובי הספר בידיעו מגמר מסבירה, מינה למילי אמרה ואת הכתיבה כתיבה לברוך בן נריה, כתיבה אחר כתיבה וכתיבתם כתיבה קשה לי, למה לנגזרה שווה, לא מגיעה מקראת ספר ודין ספר תורה עליה, כי זה אומר ככה, למה צריך ללמוד מדין כתיבה כתיבה, נלמד לשם מספר תורה, שהרי מגיעה ספר תורה, בספר תורה צריכה להיות כתובה לספר בדיו וכולי, וכן מה שאמרו דברי שלום ואמת, באמת שצריכה סרטוט כמיטה של תורה, דהיינו ספר תורה, למה צריכו לכך? כיוון שקראת ספר. בקיצור, אני יודע שמגיעה לקראת ספר, אז למה כל מיני דרשות צדדיות, לגבי דיון, לגבי סרטוט? נגיד, ספר תורה, וזהו זה. ויש לומר, מגילה נקראת ספר ונקראת איגרת. ולא ידין על איזה דבר הוגשה לספר, ואיזה דבר הוגשה לאיגרת. לפיכך הוצרחנו לגזרה שווה, שתי כתיבה שלה, כי ספר תורה לספר ובדיו, ועדיין אני אומר שתהיה בלא סרטוט כי איגרת שהוגשה ספר תורה לעיקר כתיבתה, שהוא מחיץ, צריך באמת, באמת, שם בסרטוט, שלא תיקון כתיבתה, תינק המיטה של תורה, ומעתה לא הצלחנו למה שכתוב ונכתב בספר, נראה דו שאינה מגופה, כגון תפירה דפישטן, והנה לגיע דקל בגיבל חוטים. בעצם כך, הוא עושה פה חילוק בין דו שבגופה של המגילה, דו שאינה מגופה. בבית אחר, דו שהחפצה, לדברים שם שהחפצה. מה שמגוף המגילה, אז זה בעצם נלמד מספר תורה. את כל שתוב לגוף המגילה, לכתיבתה, לקדושתה, זה אני לומד מספר תורה. מה שחיצוני, שאינו מגופה, זה אני לא יכול ללמוד מספר תורה, זה אני לומד ונכתב בספר, ושם יש את המתח בין ספר איגרת. זאת אומרת, הוא בעצם עושה פה הבחנה בין דברים שמגופה, דברים שאינה מגופה, אני קורא את זה שוב, ומעתה לא צריך למה שכתוב לכתב בספר, אלא הדברים שאינם מגופה, כגון תפירה דפישטן, והנה נגר דקה וכו', וכיוון שהתפירה אינה מגופה ממש, עשו מנהג איגרת, שכן איגרות אינן נתפעות, אין לקשרות מקצת חוטין, וכל שכן בדברים שחוץ לגופה לגמרי, כגון קריאה שלה שדינה בהם כדין איגרת. אוקיי, עכשיו, אבל משה הספרדי ז"ל אמר שאין צריך עיבוד לשמה, ושמה הוא סבור כי לשמה אינו דבר ניכר בכלל, אינו קדוש מגופה כמו שם בא, ואינה מגופה, אוקיי, ואינו מחובר כלל. עכשיו, אם אני אקח את הניסוח של ריטב"א לנושא הזה, קצת יותר בהיר, ומה אמור רבינו? בדברים שבגופה, כגון סרטוט ודיו, סור כספר, ומנה שרק כתיבה ועיבוד נשמע, שהם דברים שבגופה ובלב, הכי לא חשיב ספר כלל. דבר שחוץ לגופה, הסור כאיגרת, לקרותה באמת בין יושב, דיארתי פה קצת, ויש לומר שזה בספר מדין, ספר מדין קדושה. אוקיי, עכשיו נתחיל להבין מה קורה פה ברמב"ן. הרמב"ן מדבר פה על מצד אחד גופה, לעומת דברים שלא בגופה. וזה בעצם פותח פה אפשרויות שונות להבין את כוונתו. וממילא גם את ההבחנה בין ספר לבין איגרת. המנת אומרת, המנת להבין אותו טוב יותר, אני רוצה דקה אחת, שתי צדדים אחורה ו... אני אתייחס למגילה בצורה יותר רחבה. בגמרא דף י"ח עמוד א' נאמר כך: קרא על פה לא יצא, מנהלן אמר רבי עתה זכירה זכירה, כתיב החבים האלו נזכרים, וכתיבתם כתוב זאת זיכרון בספר. מה להלן בספר, אף כאן בספר. ומה ידע זכירה קריאה, היא דין מעיון באלמה, ועושה כדאי, דתניה זכור יכול בלב, שאומר לו תשכח, תשכח את הלב אמור, ואני אקיים זכור בפה. אז האם הם נזכרים ונעשים? נזכרים זה משהו של דבר, כתיבה בספר. זה המורכב. בגמרא דף י"ז עמוד א', מה שמגיע קודם, גילה למפרע לא יצא. מנן מילי, אמר רב, אדם על קרא, ככתבם וכי זמנם. מה זמנם למפרע לו? אף כתבם למפרע לו. מידי קריאה כתיבה אחר? עשייה כתיבה, דכתיב, להיות עושים את שני ימים האלו. אלא מאחר, דכתיב אין נזכרים ונעשים, איתקי זכירה לעשייה. מה עשייה למפרע לו? אף זכירה למפרע לו. מה דבר ככה? בסופו של דבר... עשייה לא למפרע, כי כתבה לכי זמנם, גם זכירה לא, כי אית כי זכירה לעשייה. וכאן בעצם לב השאלה. כתוב באמת, האם הם נזכרים ונעשים. אם אנחנו באים במגילה, ובעצם מעוניינים בקיום אחד. והקיום הבסיסי זה לזכור את הצלם, ותחגוג את הצלם מדי... מידי מרת המן ואחשוורוש וכולי,
שזה בעצם להיות עושים ימי משתה ושמחה, והזכירה היא חלק מזה. בעצם הפסוק אומר, קימו וקימו יגידים עליהם ולעזרם, להיות עושים שמים אלו, כאשר קיים עליהם ותחילים בסתר המלכם וכו'. זאת אומרת, יש הרבה מקום להנחה או לתובנה שהקיום המרכזי של פורים זה לא סתם לציין את מה, את העובדה שניצחנו, שניצלנו, אלא לעשות את זה כאשר קיים עליהם, ובעצם לחכות אותם ויחגוג את פורים מהם מה שהם עשו. איפה זה בא לידי ביטוי? למשל, פתאום מסוימו בתענית אסתר. למה מתענים בתענית אסתר? Has a happy end. זה לא היה כמו עשה בטבת או שבע עשה בתמוז או צום גדליה. שם זה נגמר בטרגדיה. פה זה נגמר בקומדיה. נגמר טוב, אז מדוע מתענים? אז הרמב״ם בסוגריים אני אומר, רואה את זה כי זה טריגר לתשובה. זאת אומרת שלמרות שזה נגמר טוב, עצם האיום אמור לעורר אותך לתשובה. אבל הרייבד, הריטב"א ואחרים חושבים, שהימים על ימי אבלות, אבלות על האסון שקרה, אז איך אפשר להתאבל על תענית אסתר? לא קרה שום דבר רע. אז אומר, אז גם הריטב"א וגם הר"ן מצטטים מהרייבד, שתענית אסתר זה קיום בפורים. ובאמת היא ש... זה גם עולה מתוך הראש בתחילת מסכת מגילה. הגמרא בתחילת מסכת מגילה מסבירה למה בי"ג אפשר לקרוא את המגילה כאשר בני הכפרים, ואת זמן קהילה לכל. אז אומר שם בנותם שזה בעצם תענית אסתר, שזה היום שנקלו ועמוד לנפשם, וזה ומכאן תענית אסתר. אז העובדה זה תענית אסתר מסביר למה אפשר לקרוא את המגילה. וחירות, תענית אסתר הוא קיום בפורים. מה שרייבד אומר מאוד פשוט, כתוב דברי עצמות וזעקתם, שחלק מהקיום של פורים זה לציין את דברי עצמות וזעקתם. ועכשיו למה? כי יכול להיות משחזר מה שעבר עליהם, מה שאנחנו עושים בפסח בצורה שונה, ובאמת רוצים לשחזר את החרדה, את המתח, את האיום, ולאחר מכן את השמחה. אז כחלק מהשחזור הזה אני מתענה ביום קודם, ולעומת זאת אני חוגג ביום שאחר מכן. יתרה מזאת, החגיגה היא יש בנקרא בשרת פורים דבר ששונה על פניו מיום טוב. מה שמתכוון, נדמה לי לכל הפחות, שסברת פורים שם סברת יום טוב כולה אחת מרכזית. סברת יום טוב, המצווה הבסיסית, זה בעצם התחושה הפנימית בלב. אתה בעצם אמור לחוות איזשהו חוויה פנימית של התאחבות הנפש, שמחה, בשר ויין וקריאות ואגוזים משרתים את המטרה. אבל הקים האמיתי זה עמידה לפני השם, כמו שהרב סובייצ'יק כותב במקומות שונים. זאת אומרת, בתחושת ה... נקרא זה התחושה הפנימית, זה בעצם שמחה, לא עונג, אלא שמחה. ועכשיו זה פחות לגבי הרגלים, או מדרש אומר במקום אחד, זה היום עשה שנגיע משמחה בו, בו ביום ובו הקדוש ברוך הוא, והוא אומר בו בקדוש ברוך הוא. דיינו, השמחה הבסיסית היא לא ההנאה, השמחה היא מצב הנפשי שאתה בא בעקבות התחושה שאתה לפני השם. בפורים השמחה הרבה יותר משתה ושמחה פשוטו כמשמעו. זאת אומרת, כאילו ביום טוב כתוב ושמחת בחגיך, לא כתוב ותעשה משתה. משתה פשוט שדבר התענוג, ההנאה. ולכן מה שיש, אבל יש פוסקים, זה מחוקת בפוסקים וגם סתירה בשולחן ערוך, הם יש אבלות בפורים. כי אבלות ושמחת הרגל עומדים בסתירה. כי זה ברור שהשמחה הפנימית הנפשית לפני השם היא בסתירה לאבלות. האם סתם הנאה פשוט לפזז, לרקוד, לאכול, לשתות, האם זה מה בסתירה לאבלות? אז זה מרד ויכוח הראשוני. ועכשיו, איך כל זה מתקשר? אז בנקודה הזאת, אם אתה רוצה לשחזר עם הקיום של של היום ובעצם לשחזר את מה שאז ניצלנו, אז אתה צם לפני כן וחוגג גם במשתה. זאת אומרת, זה לא להביא אותך איזשהו כמו איזה מצב נפשי רוחני פנימי, אלא גרום לך פשוט לשחזר את אותם ימים שהיו אז. זה עשייה. ולכן יש גם ולא יעבור, כי אם אתה משחזר, זה חייב להיות בזמן אמת. השאלה גדולה פה, מה תפקיד הזכירה? האם תפקיד הזכירה ללוות את העשייה? ובעצם המצווה האמיתית זה להיות עושים את ימי הפורים האלו בזמנה, כאשר כמה מהם וכו'. אלא, אתה צריך איזה טקסט שילווה אותך בשביל להביא אותך לאותו מקום. כאילו, אין, בלי הסדר, אני אומר, ואותנו הוציא משם, לפיכך אנחנו צריכים להודות, דיין, אתה צריך לספר את הסיפור, סיפור של מצרים הביא אותך לאותו מקום, ואז אתה חוגג אותו, כאילו אתה, למה אדם צריך להודות עצמו כי יצא ממצרים? כי הוא סיפר את הסיפור, עדי הסיפור הוא חוזר לאותו מקום בזמן, כי זה מנהלת זמן, אתה חוזר, הסיפור מחזיר אותך לאיפה שהיית, ואז אתה אמור לראות דפרה, כי אתה יצאת ממצרים. אז מעין זה, ששם יש דעת הכתוב, ואותנו הוציא משם, לפיכך אנחנו יכולים להודות. אז מעין זה גם פה, הזכירה, אחרי שאתה מספר את הסיפור, אתה חוזר לאותו מקום ומגיע לאותו מצב, אז אתה ממילא יכול לעשות. זאת אומרת, אם הם נזכרים, ובגלל שהם נזכרים, לכן הם נעשים. הדי הזכירה, אתה מגיע למקום שאתה צריך להיות שם, ואז אתה עושה את היום. אז הקיום באמת הוא עושים את הימים האלו, והזכירה היא להביא אותך לאותה נקודה. או שאיתן לראות את הזכירה, כי זה קיום עצמאי. יש קיום אחד עשייה, ויש קיום שני זכירה. הם אלו נזכרים ונעשים. שוב, יש קיום אחד של זכירה, יש קיום שני של עשייה. ואז אני בעצם מקבל מרת מכאן מגילה והשמחה, בעצם פועלים משני מישורים. יש מישור אחד, מישור זכירה, ויש מישור שני, מישור עשייה. הנושא הזה עלה, מיטב הבנתי, עולה חזיתית במחלוקת ראשונים בפורים משולש. מה עושים כאשר פורים חל בשבת? אז אנחנו היום הרי מפצלים בין הזכירה לבין העשייה. הזכירה היא בי"ד, העשייה היא בט"ז. נעשית הסעודה ביום ראשון ואת המגילה ביום שישי. עכשיו, הדבר הזה מרת מסברה מאוד תמוע ומאוד בעייתי. הוא גם תמוע, מה פתאום מפצל? חוץ מזה, גם תמוע מרת בגלל ולא יעבור. בסופו של דבר מרת כתוב לא יעבור, ואנחנו כן עוברים. חוגים את הזין, למרות שכתוב בגמרא בסוגיה הראשונה של המסכת, שלא עוברים, ולכן פורים נקרא בי"ד, 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 הדבר, ולא בי"ד. אז הראה בשובה ברן בתחילת המגילה, כאילו דף ג', אז הוא חולק על זה. הוא באמת אומר שצריכים לחגוג בו זמנית. באמת, לא לפצה בין הזכירה לעשייה. הר"ן כותב על זה שנראה לו לקיים את מנהגנו היום, וההסבר שהוא נותן, כי הוא אומר, זכירה ועשייה הם שני עולמות שונים. למה יתקש, יתקש, אבל מה זה לא יתקש, לא יתקש. זאת אומרת שבסיסי, מבחינתו, באופן בסיסי, זכירה ועשייה הם עולמות שונים. אז לכן אתה זוכר בי"ד, ועושה בט"ז. מה זה מסביר יותר מזה? שבלא יעבור, זה נאמר לגבי זכירה, אבל נאמר לגבי עשייה. ויש בזה איזשהו, יש גם מגיון פנימי לקביעה הזאת. אבל בעצם הזכירה היא עולם, זה עולם אחד. העשייה, עולם שני. זה מאוד יותר משיטת הר"ן שם. עכשיו, אם אתה, מדוע זכירה היא עולם אחר, או בעצם לא זה ככה, יש ערך לטקסט, עומד, מושג הזכירה, היא לא דווקא אותי לחגוג. יש ערך לספר את הסיפור בפני עצמו. לפעמים אמרתי, מדוע לספר את הסיפור? אתה באמת רוצה לחגוג, כי זה כמו בחנוכה. אתה באמת רוצה לחגוג, אבל אתה צריך לספר את הסיפור על מנת שיהיה לך הזדמנות או שתהיה אותו במקום הנכון. בתפיסתו של הר"ן זה לא כך. בסיסית הסיפור חשוב בפני עצמו. הסיפור, הטקסט,
עצם העובדה ש... עצם הסיפור כשעצמו, עצם הקריאה מכתבי הקודש, זה דבר שחשוב באשר הוא. אלא אומרת, ולכן, גם אם לא תחגוג, גם אם זה לא ביותך לחגוג, כן, כמו בפורים משולש, אז גם אם אתה תפצל בין הקריאה לעשייה, הקריאה היא בעלת משמעות בפני עצמה. כן, אני לא אכנס יותר מדי להסבר נרחב בזה, אבל בגדול זה קשור את או לקיים כתבי הקודש באשר הן, או את מושג זכת הברית וזכור כחלק ממערכת היחסים מההיסטורית של הקדוש ברוך הוא והבריתות שהוא קוראת עמנו וכן הלאה. עכשיו, זה ביתי פה, אני אחזיר עכשיו לגמרא שם דף יוד, אז מה דף יוד זין אומרת, איתקיש זכירה לעשייה, מה הזמן מפריע לו אף אתה מפריע לו, כי אסור לקרוא את המגילה למפריע, ואתה אומר למה? אז היא אומרת, כי כמו שזמנם, מה זמנם מפריע, אף כתבה מפריע לו, מי תקרא כתיבה אחר עשייה כתיבה, כבר אני לא חוגג מפריע, אתה לא יכול לחגוג אחרי שהסכנה חלפה, אתה לא יכול לחגוג ביוד א' או ביוד ב', כי הרי תרם ניצל, זאת אומרת הגיע בו, זה לא רק שטכנית אדם לא יכול ללכת אחורה בזמן, אלא גם כל רעיון עשייה הוא אך ורק כשהעסק בשל. אז אם אין למה הזמנה מפריע, אף תמה מפריע לו, ותוכל זה גבי עשייה, זה גבי זכירה, כי הנחה היא כזו, שזכירה זה קיום עצמאי, ולספר את הסיפור או להזכיר את הברית, זה תמיד רלוונטי. זאת אומרת, הסיפור הברית הוא רלוונטי גם בט"ו בשבט. מה שלא רלוונטי זה החגיגה. אז לכן, עשייה, אני אומר, אתה לא יכול מפריע, אבל הקריאה כן, כי העיקר אומרת שאני, מה אתם עושים עם המסר הקדוש ברוך הוא מתקיים, בין בצרה, בין בניצחון. אז גם לקראת ניצחון לפני הצרה, זה לא משנה, כי מה שאתה רוצה להדגים בקריאה, זה איך הקדוש ברוך הוא משגיח עלינו, ואיך הוא אומרת, פועל בענייננו. אז לכן, יש היגיון. אז זה מה הגמרא, איתקש זכירה לעשייה, מהספר לא, אבל זכירה למפריע לו. תהיינו, לפי הקריאה הראשונה, זה שגם אומרת, הזכירה לא מנותקת. הזכירה היא המנת להביא אותך למקום של עשייה, כי תפקיד הזכירה לאפשר את העשייה. אז אם אלה, מה עשייה לו? גם זכירה לו, כי הזכירה הוא כפוף לעקרונות ולקו של העשייה. זה אולי הקריאה הפשוטה וטובה ביותר פה. הרמב"ם הוא מצמצם את זה וטוען שאת הקשר הזה צריכים לקחת בעירבון יותר מוגבל. אני חוזר דף י"ח, קרא על פה לא יצא, מנהלן, אמרה ואתי זכירה זכירה, כתיבה כאן נזכרים ונעשים, וכתיבתם כתוב זאת זיכרון בספר, מעלה בסוף כאן בספר. עכשיו פה בצמק השאלה, האם הרעיון הוא, מתגזה השווה הזאת, זכירה זכירה, היא באה לומר לי שיש לה זכירה ערך עצמאי. במצוות המלאק אין שום דבר אחר חוץ מזה. או, אין שמחה לפחות, אומרת, הזכירת המלאק היא מצווה באה של היא. באמת, אלא אם לא נקבל כרגע את שיטת החינוך שזה נועד לדרבן אותם למלחמה. אם נניח שזכירת המלאק היא עיקרון באה של היא. אז מה אני אומר? שמצוות כתיב הכה זכירה, כתיבתם זכירה, שמה חשוב לזכור את מעשה המלאק, להבין את דרכי ההשגחה ואיך הקדוש ברוך הוא פועל איתנו, וההתמודדות עם הרשע והצלה ממנה, כך גם במגילה. אז בעצם המגילה היא לא בשביל לעודד אותך רק לחגוג את ההצלה, אלא היא באה לעשות איזה נרטיב היסטורי שהוא חשוב בפני עצמו. ולכן אני כתיב הכתוב, כתוב זאת זיכרון בספר, וממילא זה לא קשור לעשייה, או נלמד משם שתמיד זכירה מנת שרלוונטי צריכה להיות בספר, אז תפקיד הזכירה הוא שונה, אבל צריכים שיהיה בספר בכל אופן. בעצם השאלה פה היא, חשב שומן אחרי כל הדיון שנגיע אליו עוד רגע, זה איך נראית מערכת היחסים בין הזכירה לעשייה. ואת הזכירה כעומד, כגורם בפני עצמו, וזכירה בעצם, המנת, להיות עושים את ימי הפורים, הם צריכים, הם אלו נזכרים, וממילא הזה הם נעשים. שזה ביטי פה לגמרא האחרונה, ואז נחזור לספר ואיגרת. זגמר דף יתחת עמוד א', המשנה עוד ככה, המשנה הראשונה של הפרק השני, קריאת תרגום בכל לשון לא יצא. אם אדם יקרא את המגילה באנגלית, צרפתית וכן הלאה, לא יצא, אבל קוראים אותה ללועזות בלעז. אם האדם דובר את השפה הזאת, מי שיקרא את המגילה בסינית לסינית, או ביפנית ליפנית, אז הוא מקיים את המצווה, והלועז ששמע אשורית יצא. אם אדם שלא מבין, לא מבין עברית, שומע בכל זאת יוצא ידי חובה. כבר מתקשה בזה. הלא ידע מהי כאמרי, מתדהבי אנשים ומהארץ, גם לא כל מי שגר בארץ ישראל מבין את המגילה, מתקיף לרבינה, אתו ענן, החשטרני בני הרמחים מיד אינן, אלא מצוות קרפסומי ניסה, לכן המצוות קריאת פסומי ניסה. מה שכתוב בכל דרך שיש שני דינים. יש דין אחד מצוות קריאה, יש דין שני פסומי ניסה. אז אם אני קורא בלועזית, אין לי מצוות קריאה, אבל יש לי פסומי ניסה. אם אני קורא לעומת זאת בעברית, למי שלא מבין, אז יש מצוות קריאה בלי פסומי ניסה. יכול להיות פסומי ניסה בלי מצוות קריאה, יכול להיות מצוות קריאה בלי פסומי ניסה, אם אני קורא בעברית, מי שמבין עברית, אז כמובן יש לי גם מצוות קריאה וגם פרסומי ניסה. עכשיו, ברוכים שדיברנו קודם, אז פרסומי ניסה מקביל הרבה יותר לעשייה, ואני מפרסם את הנס ואז חוגג אותו, מצוות קריאה אומר שיש מצווה לקרוא את הטקסט, אתה לא מבין שום דבר, ובכל זאת אתה, יש לו חשיבות. אז לכן יש מצוות קריאה ויש פרסומי ניסה. עכשיו נחזור לגמרא לגבי איגרת וספר ולרמב"ן ולדיון של הרמב"ן. כזכור, הרמב"ן אומר שיש פה בעצם דברים שבגופו, דברים שהם לא בגופו. הקביעה הזאת ניתנת להתפרש בכמה צורות. אני אמשיך כרגע ברמב"ן שנייה אחת. ומסתברא שלא יקל משום איגרת, אלא בפסול שלא מתפשט בכולה. כיון תפעה מצטה בגידין, ומצטה בפשטן, ואני קצת אחורה, מכאן אני אומר, שהקורא פושט כאיגרת, ואינו קורך כספר תורה, כמנהג הראשונים, ולא כדברי רבני צרפת ז"ל, שהצליחו לכרוך כספר תורה, ונהגו הכל בקריאתה שלא להפסיק בסוף הפסוקים כספר תורה לבאמצען. לא ברור מה בדיוק, מה שברור הוא מתכוון, ובריטב"א זה יותר מפורש, שלא צריכים לעצור בסוף פסוק, אפשר לעצור באמצע הפסוק, כי הפסוק לא מחויב למסורת סופי פסוקים. אז זה בסדר, לא כך ברור למה מישהו רוצה לעשות דבר כזה. זאת אומרת, למה הכל קוראים את זה בלי הפסוק? יום כותב פה ש... נגוע כל בקריאתה שלא להפסיק בסוף הפסוקים כספר תורה, אלא באמצען. והטעם שמנהג איגרת נוהגים בקריאתה כמו שכתבת. והוא כותב קצת קודם. וכל שבדון שחוץ לגופה לגמרי כגון קריאה שלה שדה בהם כדין איגרת. וזה ששנינו הקוראת המגילה עומד ויושב יצא שכן בספר תורה. זאת אומרת מה פה כך בעצם. שלגבי קריאת המגילה הדין הוא איגרת. ספר מתייחס לכתיבה, איגרת מתייחס לקריאה. זאת שהקריאתה כאיגרת גמורה. ומי פה מחלוקת, מנהגים, האם לוקחים את המגילה, כמו שאנחנו עושים היום, ופותחים אותה כאיגרת, ומקפלים אותה כאיגרת, או שקוראים אותה כספר תורה. כפי שמעיד שהיו מנהגים בזמנו, דהיינו שכמו שספר תורה, אתה עם שני עמודים, או עם עמוד אחד, ונגלל, כך גם המגילה, כשהוא רואה את זה לא רק איזשהו מנהג באלמה. זה בעצם חודר לשעת היסוד של הקריאה. האם הקריאה היא ספר, או הקריאה היא איגרת. וזה הוא מצרף לפסוק הטעמים, וזה הוא מצרף לשאלה של העמידה. זאת אומרת ש... מקר הדין, חייבים לעמוד בשעה קריאת התורה,
לעומת זאת, הקודם גילה קורא בן יושב בן עומד, הקודם גילה עומד ויושב מעיקר הדין. אז קודם אלו הוא מבין שמגילה איננה בעצם, איננה ספר בכלל בקריאה, אלא אך ורק איגרת. עכשיו, הוא בעצם ניתן לומר זאת כך, הטקסט החפץ מהעיצריך פה זכור יכול בעל פה תמוד לומר מרת זכירה זכירה כתיבת מן נזכרים אותו זיכרון בספר. אני צריך טקסט כתוב. עכשיו, מה זה טקסט כתוב? זה כתוב כמו בספר תורה, אבל אז לכן בעצם זה לא אופי המצווה, אופי הטקסט, אלא אמנת שהטקסט יהיה קיים, צריך להיות קיים בתור ספר תורה. אם נרצה, אני חושב את זה קצת אחרת, אמנת שיהיה טקסט בכתבי הקודש, על מנת שבו קדושה, היא בריטב"א, הביטוי שם הוא, זה קטע טיפה משובש, הביטוי פה הוא, שזה אינו בספר, מדין ספר, אין מדין קדושה. ואז יש פה בעיה של טקסט פה. בכל מקרה, בעצם, הברכה ברמיים פשוטה, אני צריך חפצה של כתבי הקודש, ולכן צריך סיטוט כמיתה של תורה, לכן צריך עיבוד. קודם אלו, בשביל ליצור קדושת סתם, צריך עיבוד, צריך סיטוט, צריך אשורית, צריך דיור, צריך קלף, אבל זה רק אומר ממה אני משתמש. אופי השימוש הוא אופי של איגרת, או בבית אחרת, הוא פסיד אופי של פסומי ניסה. עכשיו, אז זה בא לידי ביטוי מרחיק לכת ברמב"ן במשך הדברים שלו, שהוא כותב, כותב שם כך, ומזה אמרו, תשמיד בסופי אותיות ופיסוק וקראן הקורא, כי מתוקמן יצא, ובין הבא, קראן על פה, ומתרצין או קש על כל המקצתה, כי זה משהו, הוא מתייחס פה לכמה גמרות במגילת גם דף י"ח, גם דף ט', שמעיקר הדין צריכים שהמגילה, לא חייבים לקרוא את כל הטקסט בתוך המגילה. זאת אומרת, אתה יכול עד 50% לקרוא בעל פה. זאת אומרת, אם יש לך מגילה שחסר בפסוקים, פסוקים מטושטשים, פסוקים חסרים וכדומה, אתה יכול בעל פה לקרוא אותה. עכשיו בספר תורה אתה לא יכול, בקריאת התורה אתה לא יכול לעשות דבר כזה, כי בעצם אני צריך לקרוא מתוך מגילה. אבל אני אומר, רובו ככולו, מה זה אומר? לא בסיסית קוראים פסוקים אין פה מצוות קריאה במובן הזה, אני צריך לקחת טקסט קדוש ולהקריא אותו. אני צריך לקחת הסיפור. הסיפור חייב להיות כתוב במגילה. מצריות, מראש, בטקסט כתוב בראשו של דבר עם קדושת כתבי הקודש. אבל זה לא מחייב בעצם את הקריאה מתוכה. אז אתה יכול, אם במגיעה שלך חסרים שתי פסוקים או חמישה פסוקים, אתה קורא אותם בעל פה. שני אחד. יתרה מזאת, ולכן גם כן הגמרא אומרת שתרגום שקורא מקרא, מקרא שקורא תרגום, דהיינו, כתוב לך במגילה דבר אחר, אתה קורא אותו בתרגום, אז גם כן בסיסית זה קשר. בשביל הרמב"ן פה, וזהו שאמרו פרק א' בתרגום שכתבו מקרא, כגון ישנו פתגם המלך, שאינה מטמא את הידיים, וכיוון שנקרא כי אינו יצא, אינה עשה כהלכתה, נקרא, אומרת, לך עוד ככה, אם אני אכתוב במגילה שלי, במקום ונשמע פתגם המלך, אני אכתוב ונשמע דבר המלך, אז המגילה פסולה ואני לא יכול להשתמש בה. אבל אם אני אכתוב ונשמע פתגם המלך, אם אני אכתוב ונשמע פתגם המלך ואחרי זה אני אקרא את זה בתרגום, אני אצא ידי חובה. למה? כי שוב פעם, הקריאה, אני לא צריך לקרוא את הטקסט כמילה במילה. אני לא צריך לקרוא מתוך הטקסט. אני צריך שיהיה לי טקסט כתוב שמתוכה אני קורא,
אבל לא צריך לשחזר מה שכתוב שם אחד על אחד. ועבר כמהפך נכון. בגמרא יש מחלוקת לגבי מאיפה קוראים. זאת אומרת, מאיפה צריך לשמוע לעיכובה. מתי עם כל המגילה, או איש יהודי, או בלילה ההוא, או אחר הדברים האלה. יש שם ארבע דעות, מה, אם אדם נכנס באמצע, מה הוא צריך לשמוע. שמות הגמרא, שגם למען דאמר שמספיק לשמוע מפרק ו' עד הסוף, צריך שכל המגילה תהיה כתובה. אם יש לך מגילה רק מפרק ו' עד הסוף, זה פסול. אתה צריך שהמגילה יהיה מבהיל מאחשווי ראש, עד דובר שם וכל זה עבור. אבל אתה יכול לקיים את מצוות הקריאה, אף רק בארבע פרקים, או בשמונה פרקים וכדומה. אז לכן, עכשיו בסדר תואר עוד הפעם, אין את ה... טוב, מה ככה? בסדר תואר בסופו של דבר, המצווה היא במשך השנה לשמוע את כל הקריאה, אבל מה שקורה במגילה פה, הקריאה מנותקת, הקריאה בעצם היא גרת. ותיאורטית, היא יכולה להיות לא משקף במה שכתוב, אם זה לחומרה, כשאתה קורא קצת, וצריך שכתוב הרבה, כי אתה צריך חפת של מגילה לקרוא מתוכה, וכן להפך, אתה יכול לקרוא פחות, גם אם כתוב פחות, אתה יכול לקרוא לא מתוכו. זהו, הוא מקשר את זה, הסיפור הזה של ספר ואיגרת. למה? כי בעצם, אם המערכת של איגרת, צריך יכול לספר את הסיפור. זה לא כמו לקרוא, זו מצוות קריאה. זה בעצם פרסום הניסה. זה בעצם ניסיון מרד פשוט לספר את הנרטיב, לאו דווקא לקרוא פה טקסט מקודש. אז לכן, הקריאתה זה איגרת. בזה אני חוזר משחזר את מה שהיה. החבט שמתוכו קוראים, או נקראת המוצא, והקריאה היא בקדושת סתם. עכשיו, זה מרד מוביל, הוביל אחר כך בראשונים לדיון קצת יותר מחריק לכת, מה אם אדם יש, אין בכלל מגילה, יש לו רק חומש או תנך ולא מגיע על קלף. אז הבית יוסף מצטט צריך כבר הטור מצטט את זה, ואם אין מגילה כשרה יש מתירין נקרותה בחומש כדמה עניין לולב שצא ביבש בשעת הדחק. אז זהו, כבוד הבית יוסף פה, כן כתב הרוקח ברוחות חיים, באמת לא, אין לי בבית רוקח, אז לא רוצה לבדוק את זה, ונראה שמברכים עליה, ואם לא כן, מה הם מתרים לכמה, והחינה ממה שמדמיית עם לב היבש, שרוב הפוסקים סומים שמברכים עליו, כמו שתבוא בעצמו, אבל כבר כתבתי שם שאין מעשה שידו בלא ברכה, אחרי שסוג שם מגיע קשרה, קוראת בחומש בלא ברכה. אז דמי, זה משכן הרוך, הוא פוסק ככה גם כן, שקוראים בלי ברכה, אבל הרעיון שהרוקח הוא בעצם לב הקיום של קריאת המגילה, זה אף ורע, זה בעצם הקריאה. אז לכתחילה זה כמו בעצם לקרוא לו הזאת, ויש שם היגיון אחרי הרוקח בעצם, מה הוא טוען? ולא הזאת בלעז מותה. למה? פסומי ניסה. יהיה פסומי ניסה, גם תקרא מתוך חומש. אז נכתחיל, צריך מתוך מגילת קלף, כי יהיה לך מצוות קריאה ופסומי ניסה, אבל בדיעבד, אם יש לך חומש, אז תוכל לקרוא מתוך מגילה שיש בפסומי ניסה ללא פשוט קלף. עכשיו, זה כמו שיטה מחכה לכת. בעצם פיתוח לוגי שמה שהמבן אומר, המבן אומר לך שחצי מהמגילה חסרה ואתה קורא בעל פה זה מדין איגרת, אז עם כל המגילה חסרה זה גם כבר לא סוף העולם לטעון את הטענה הזאת. זאת אומרת, מי מסכם את זה, כיוון אחד מרד שאיתן הסביר בו את הרמב"ן בנקודה הזאת, שיש לי האיגרת, הקריאה זה איגרת, לעומת זאת הספר מזק אף פעם איזה חפצה של כתבי הקודש שאני צריך, ובבית החירות אל צריך קדושת ספר תורה ולא יותר מזה. עכשיו הנקודה הזאת, כן, עכשיו זה מביא אותי פה לשעת התפירה בפשתן וגידים. אני לא משוכנע בזה, אני יכול להציע את מיטב הבנתי, אבל היא אני לא מרגיש טוב עד הסוף בכל הבנה של הנקודה הזאת. עכשיו מה נאמר פה כאן שכותב ומסתם אשר הכרם שמגיע עוד יפסול שם מתפשט בכולה כאילו תפירה מקצתה כדין ספר זה משתם משום מגיע אני חושב מה שכותב זה כך הרעיון של התפירה זה למצוא טקסט רציף ובעצם יש לי פה כשדבר כבר ספר תורה אני יכול לדבר יש לי קדושת החפצה של ספר תורה ויש לי חפצה של ספר תורה יש בו קדושה ויש בו ממד טקסטואלי ספר תורה קדוש כמו שתפילים קדושים יש עצם הקדושה שהקלב אני למשל את כל הסוגיות בשבת שמצילים מפני הדלקה אז ממש דיונים שלמים מצילים את מהמם הגיליונות לאו דווקא החלק הכתוב, החלק הלא כתוב. יש ספר תורה קדושה, כמו שיש תפילין, כמו שיש מזוזה וכו'. יש כמובן גם טקסט, שהוא מספר סיפור. עכשיו, משהו במגילה, עכשיו כאן, פה בעצם שאלת הגידים, פשוט התפירה פה היא השאלה הזאת. אני תופר, האם אני תופר בשביל ליצור איזה... או האם התפירה שלי משתלבת בחפץ, או שהתפירה היא פשוט בשביל ליצור רצף. יש לי הרבה מאוד גיליונות ועיריות, אני צריך ליצור איזה רצף, אז אני תופר אותה. אבל לא, אני רואה את התפירה כחלק מהחפצה של הספר. או שאני רואה את התפירה כחלק מהחפצה, כמו שהקלף, כמו שהגיליונות, אז כך גם התפרים הם חלק מאותו חפץ. הדבר הזה לכאורה נידון בגמרא במכות. בגמרא במכות, למרות שכל הדיון פה במגילה מניחה כדבר פשוט, שצריכים בסוף תורה גידים ולא פשטן, בגמרא במכות הדבר הזה נתון מחלוקת. יש מאן דאמר אחד שם, דפי ד', שספר תורה שתפר בחוטי פשטן כשרי. יש מאן דאמר שני שפסול. תודה. ספר תורה שתפרו פשטן פליגי בר ביהודה ולמי אחד אמר כשר אחד אמר פסול למה אמר פסול דכתיב למה אמר תורה שם בפיך ואית כשקול תקוע היא תפילי מה תפילי לך משה מסנה תופן בגידים אף כל תופן בגידים ואידך כי כשקול תפיך ליחותיו כי כשקול תפיך לכותב לא יתגש. מה שאני מבין פה זה כך. השאלה היא, האם אני רואה, האם אתה עושה בתורה כמו הגידים, לעשות את זה מהמותר בפיך אומר שהתפרים הם חלק מהחפצה. עכשיו, בתפילים, הבית והכנף הם משווים בחפץ אחד. שמדנו סתם לפני שאתה דיברנו על זה בהסבר הרחבה. בעצם אני בא ואומר שבתפילין, קדושת התפילין איננה רק הקלף, אלא זה המכלול, הקלף והבית. זה ודאי נכון, כי רוב הראשונים, דהיינו בעל המור בסוכת דפתת אומר שהתפילין, הבתים והאוצלות זה תשמישי קדושה, ורק הקלף זה גופה קדושה. אבל הרמב"ן לכם שם מטפסים עליו שאי אפשר להבחין בין הקלף לבין הבית. הבית והקלב הם מהווים התפילין. והתפילין שלך זה לא רק הקלב שלהם, היא מעטפת. זו כל מזוזה או בית מזוזה. אלא הקדושה היא במכלול. ולכן צריך שגם התפרים של התפילין יהיו מן המותר בפיך, ויש הם חלק מהמכלול של האור והבית והטיטורה והרצועות וכן הלאה. פה, מה מתאבק בספר תורה? אם בספר תורה זה כך, בספר תורה היה צריך ליצור רצף טקסטואלי. אומר, בפשטן, די ברצף, אומר, פשטן ייתן את הרצף הזה. אם אני בא בספר תורה, זה בעצם, הקדושה זה רק הטקסט, והגיליונות זה בסך הכל מה שמכיל את הטקסט, אז אומר, אני יכול לתפור, או לפחות הרצף הוא איננו יוצר, כלומר, כל גיליון קדוש לפני עצמו. אבל הרצף זה צריכים טקסטואלי. וממילא, יהיה פה הבדל בין ספר תורה לבין תפילין.
שהמסקנה היא שבספר תורה גם הגידים הם חלק מהחפצה. עכשיו, פה השאלה לגבי מגילה. כאשר פה נוצר איזה מתח מסוים. כי אנחנו, כי מצד אחד אנחנו רוצים גידים שהוא צורך חפצה של ספר, מצד שני רוצים פשטן בגלל לתת את האופי של האיגרת. ובעצם פה מה שמתנגש זה הצורך ליצור את החפצה של הכתיבה מצד אחד, החפצה של הספר, אומרת, הקדושת הסתם מצד אחד, מצד שני לתת את הקריאה האופי של איגרת. זאת אומרת, הטקסט פה הוא לא טקסט קדוש. זה לא להקריא לדקלם פסוקים. זה ספר איזה סיפור, איזה אירוע שהיה ושחזר אותו. לזכור מה לעשות. אז לכן, האופי האירוע מחייב פשטן, כמו שמקפלים את זה כשקוראים, וכמו שאפשר לקרוא את זה בישיבה ולא במידה וכן הלאה. לעומת זאת, אופי החפץ מחייב שיהיה מחובר בדבר שהוא קדוש. אז אם אין, מה הפשרה? הפשרה היא שניהם. אני שם בזה גידים בגלל קדושת הספר תורה, דהיינו, אני הופך את זה לחפצה רציף, זאת אומרת, יש פה בעצם חפצה של ספר תורה או של קדושת סתם רציף. מצד שני, אני תופר בפשטן על מנת ליצור את האפקט של הקריאה, את הקריאה מחייבת אותי טקסט ארעי כזה, או שקשור כמו איגרת. הקדושה, את הכתיבה, מחייבת אותי בטקסט שיש בו מיומתה בפיך. אז עם אלה, זה בעצם הפשרה. ואז, עכשיו אם אני, עכשיו קודם מתוך הנחה, כמו שאני קודם, שבעצם כל הדין זה ליצור קדושת סתם, כמו שמשתמע ברטווה, אין צורך לדקלם טקסט מתוך המגילה בעצם. אבל צריך שהטקסט, צריך שהמגילה תהיה עם קדושת סתם, אז אם אין למה, הקריאה היא בעלת אופי אחד, הכתיבה היא בעלת אופי אחר, והספרים הללו יוצרים את הסיפור הזה. אפשר לדבר, עכשיו, בתפיסה כזאת, אז בעצם, כן, בתפיסה כזאת, בעצם האיגרת, הקריאה, דומה הרבה יותר לעשייה. כבר קודם, אם הזכירה היא איזו מטרה עצמאית, או הזכירה היא להביא לידי עשייה, בין שהרעיון פה הבסיסי הוא שהזכירה מביאה לידי עשייה. אתה קורא כאיגרת על מנת לשחזר את מה שהיה שם. הם קיבלו איגרות, הרצים יצאו מבוהלים ודחופים בדבר המלך, הם יצאו עם איגרות. אז אם אנחנו קוראים באיגרות בשביל שחזור המעמד, אמת, ואז כל מה שצריך אבל, כאמור, זה זכור בפה, יכול בפה תמיד אמר זכור, אמת, אז צריך מתוך כתב, אז הכתב כאמור זה רק החפצה, אבל המצווה עצמה היא אך ורק הזכירה שמביאה לידי עשייה, לכן כל אופי הקריאה היא הגיעה, וזה בעצם מסביר מה שאמרתי בהתחלה, למה הדגש הרב המסכת זה על קריאה ולא הכתיבה, כי הכתיבה זה רק איזה תשתית, המצווה האמיתית זה בעצם הקריאה והשחזור. זאת אומרת, אולי פה דרך המלך בסיפור הזה, אפשר שוב גם על כיוון, הכיוון אחר, וזה לחשוב כך, שבעצם שהצורך בספר השוט ובדיו, טוב, אולי נעשות כך. אפשר להוסיף, וזה לפי עוד דקה למגיעת הכתובים הכתובים, יש לי נקודה אחת, וזה שספר הוא, שמה יש פה קיום כפול. דהיינו, יש מצוות קריאה פסומי ניסה, אז אם יש לי ספר תורמת מגילה שיש בה אשורית על ספר בדיו, יש לי גם מצוות קריאה, יש לי גם מצוות איגרת. היינו, הצורך בספר ואיגרת זה לא שהספר תשתית, אלא אנחנו רוצים קיום כפול, כמו שאמרתי קודם, מצוות קריאה פסומי ניסה,
כך גם מצוות קרפוס ומניס, זה גם פה. באמת, אתה צריך, מגיע קיצר, מגיע תיגרת, בשביל של דבר, נקרא ספר, ואתה רוצה לקיים מצוות קריאה בספר. נקרא איגרת, אתה גם רוצה לקיים בזה, קרפוס ומניס, אומרת, או, כמו שחזור העניין, ואז, לא שבא ואומר, זה אך ורק תשתית שסתם, עכשיו, ברמב"ן מושך יותר, כשמעתי קודם, שהקריאה לא נודעת מצוות קריאה. ככן הוא אומר, ישר השבט, באמת הוא קשר, את הישיבה לנקודה הזאת, הוא מקשר את הטקסט החסר וכדומה. אבל באמת, אני חושב שמת, לא ברור שחייב את כל הדברים הללו לקשר את הנקודה הזאת, ובהחלט ייתכן לבוא בטענה שמגיעה קצת, מגיעה תיגרת, כי יש במצווה כפולה, יש במצוות עשייה, יש בגלל כי מצוות פרסום ניסה. נכון, שבתפיסה כזאת, עכשיו, זה בעצם שבגנה בהמשך, שמה, הכל מגיע כתובה בין הכתובים לא יצא. מה קורה מגיע כתובה בין הכתובים? אז אני מאבד בפרסום ניסה. או אם תרצו, אני מאבד את האיגרת. זה לא איגרת, זה חלק מתנאי. זאת אומרת, זה לא איגרת של פורים, זה הופך להיות חלק מכתבי הקודש. זאת אומרת, הגמרא, יש לך מציבור לבין יחיד. בציבור זה פסול, ביחיד זה כשר. עכשיו, כרגע לא משנה, השאלה מתבקשת שכל ציבור, אז אפשר לקיים את המצוות היחידים, אז נכון, אז תורי אבן דן בזה, אבל מה ככה, לכל פחות מצוות ציבור אי אפשר לקיים בגלל כתובה בין הכתובים, אפשר לקיים בזה רק מצוות יחיד. עכשיו, למה? אז זה מחזיר לנקודה הקודמת. בגלל כתובה בין הכתובים היא מצוות קריאה, אתה קורא מכתבי הקודש, זה כמו לקרוא הפטרה, זה כמו לקרוא קריאת התורה. אתה יכול לקרוא בתוך כתבי הקודש. אתה לא עושה פרסומי ניסה, או אתה לא משחזר כמו את האיגרת. אז עכשיו, הדין של יוד, וזה מרת, כתוב גם ברשי פה, ו... פה זה לא בעשי, פה זה בריטווה מת, הוא באחרים, הרעיון הבסיסי זה נמצא בדף ה', יש סוגיה בדף ה', האם חייבים לקרוא את המגילה בעשרה או לא. מחלוקת רב ורבאסי ומחלוקת ראשונים על הפרטים, הדבר שמוסכם לכולם, שהצורך בעשרה זה מדין פרסום מניסה. שמי שמחייב מגילה בעשרה, מחייב מדין פרסום מניסה. קורא שם דף ה' עמוד א' רש"י, אין, בשום בזמנה, כגון כפרים, אין כדבר בעשרה, דמיין פרסום ניסה. עכשיו, אבסי אמר, מצווה לחזר אחר עשרה משום פרסומי ניסה. אבל, היא לא, אוקיי, קיצור, עשרה, הערך המוסף של עשרה, זה דמיין פרסומי ניסה. וציבור, מה שמוסיף זה פרסומי ניסה, לכן גם... הרמה אומרת, שחנוך מסתפק בין נשים, כי קריאת מגילה לא מופיעה במשנה של קדיש, קדושה, שצריכים עשרה, אז לכן, ויש מבינים שלמה, כי עשרה במגילה, זה אך ועד מדין פרסומי ניסה, וכן ברמה שמה הוא מסתפק בין נשים, כי אם זה לא מדין דבר של קדושה, מדין פרסומי ניסה, גם בנשים זה עובד. אז לכן כך, כשמגילה כתובה בין הכתובים, יש לי שם קריאה מתוך כתבי הקודש, אין לי פרסומי ניסה. אז לכן אני מביח קיום אחד, לא השני, אז כמובן מרת, ואז בעצם כך, יש מצווה אחת, איגרת, וזה מצוות פרסומי ניסה, שחזור וכדומה, וזה אני צריך, לכל הפחות, שיהיה מגילה, שמגילה תהיה צורת איגרת, ולא תהיה, שמעת, ויהיו למאפיינים של איגרת, אם זה פשטן, אם זה אמרת יחידה נפרדת, אם זה קפל את זה. ויש מצווה אחרת, שזה לקרוא מתוך כתבי הקודש, שזה אני יכול להרוויח על ידי גם כתובי הכתובים. אם אני, אתם מצוות יחיד, יהיה לי המצווה הזאת, לא יהיה לי מצוות הציבור של פרסומי ניסה. אז אם אסכם את זה, בעצם העולם מתוך הרמב"ן זה כך, שדברים שקשורים לטקסט,
לא למצא, לא לתשקיד שאתה כותב, אלא לטקסט, הם בעצם קשורים באיגרת, את הטקסט בכתיב של איגרת. לעומת זאת, ולכן הקריאה בוודאי, אבל גם ההלכות שנוגעות לרצח סטואלי, לעומת זאת, ההלכות שנוגעות לתשתית, הן הלכות שמשקפות קדושת סתם. מי שרוצה יכול, כי ברבן פחות מתרשם כך, יכול לטעון שצריך את כל הדין האלה בדין כתיבה. זאת אומרת, שבאת לכתוב, צריך אשורית ודיו וספר, אבל קדושת סתם, אין במגיעה לא שובת קדושת סתם. היא שובת עבר ככתיבה, ברמה גנרית יותר, שזו כתיבה יותר משמעותית, ויש את קדושת מגילה ואין לקדושת סתם, זו צריך עיבוד, לא צריך סרטוט, זאת אומרת, הקו של הנקרא זה איך שהרמב״ם והמגילים שמבינים ברמב״ם, שצריך מדין כתיבה, זאת אומרת, ספר זה דין כתיבה, החפצה זו חפצה של סתם, החפצה זה חפצה של מגילה, וכן, לא צריך סרטוט, לא צריך עיבוד, אלא מה שצריך זה אך ורק חפצה של... מעניין, צריך פעולת כתיבה רשמית, ולעומת זאת, החפצה הוא חפצה של, של מגילה. אם אני אסכם, בעצם כך, יש עמדה אחת שבנותם, שבעצם הכל דומה לספר תורה, חוץ מנקודת הפשטן, שהוא לא מרחיב יותר, מי שרוצה להגיד שהוא כבר, הוא יסכים מהרמב״ן, הוא לא מרחיב, הוא רק אומר, הכל כמו ספר תורה, למעט התפילים האלה בפשטן. לעומת זאת, ורמב"ן פרונאית, שחמי הצופתים, היו גם גולים את זה כגולים את זה כמו ספר תורה ולא מקפלים כאיגרת. עמדת הרמב"ן, כפי שהובן לפחות על ידי מגיד משנה, רמב"ן וסמג, שאני צריך כתיבה, ולכן זה נלמד בגזרה שווה, כתיבה, את הכתיבה, כתיבה, ותכתוב אסתר מלכה וברוך בן נריה, אבל החפצה הוא חפצה של מגילה, ולכן דיני החפצה שלו אינו דיני חפצה של סתם, כולל העיבוד, כולל הסרטוט, וגם הסרטוט הוא נדרש בפרק הראשון בגלל דברי שלום באמת, ולא נדרש מקדושת סתם בהכרח וכולי. דת הרמב"ן כאמור שדברים שמגופה של גופה של המגילה הם צריכים קדושת סתם, דברים שהם לא מגופה של המגילה אלא שבלשונו פסול שאינו מתפשט בכולה, זה לא על כל מילימטר במגילה אלא זה משהו מרחבי או יכול להיות הטקסט. נקודה הזאת, דעת הרמב"ן, פה בדיוק הנקודה. מה שנוגע לכתיבה ולחפצה שלו אני כותב, זה צריך להיות ספר קדושת סתם. מה שנוגע לטקסט שאני קורא, או לרצף הטקסטואלי שאני יוצר, זה איגרת. ואז, כמו בעצם דיני הקריאה הופכים להיות במוקד, יכול להיות שזה אך ורק דין של איגרת, שמעתי כל זה מצוות קרפוס ומיניס, לאן יש מצווה של איגרת, גם מצווה של ספר, וזה המסתבר. ונכתב בספר, יש דין אחד של ספר, ויש מצוות זכירה עצמאית, ויש מצווה נוספת, שזה את איגרת הפורים הזאת, אז יש אופי של ספר למגילה, לא רק קדושת סתם, אלא יש חשיבות לטקסט בתור מצוות זכירה, ויש חשיבות בתור מצוות עשייה. כלומר, יש בעצם שני דינים, גם זכירה וגם עשייה, אז לכן אני צריך שיהיה בעל אופי של קריאה בספר בעצם מצוות פורים של זכירה, ואני צריך בעל אופי של איגרת בגלל אם הם נזכרים ונעשים, וכמו שני דינים גם של זכירה וגם של עשייה, או גם של איגרת וגם של ספר. עכשיו לסיום, רק נציין פה בקיצור נמרץ, מה שבאת בני הכתיבה, מה שקוראים לעשות בני המן. כפי שאני קודם, הירושלמי אומר שזה עיכוב הכתיבה אחד על גבי השני. בבבלי הייתי מפקפק בזה, אבל לפחות בירושלמי, וכך נפסק להלכה, שזה לעיכוב או שזה כתיבה שירית. הבעיה שהתעוררה בפוסקים מאוחרים יותר, זה איך לעשות את זה. זה פולמוס שהגרה במידה רבה מאוד אחראי לו. בירושלמי, במסכת סופרים כתוב איש בראש דפה ואת אמת בסופה, אחר כתוב ויזאתה בראש ועשרת בסוף. עכשיו, זה מן העובדה שכתוב שאיש הוא בראש אדם מת, איש הכוונה 500 איש ואת, עכשיו, אם איש הוא בראש הדף, ואתה כותב את הסרט בסוף, אז זה, עכשיו, זה כל 11 שורות. מגילה, יותר בנותן לפחות, 42 שורות, כמו ספר תורה, עם כל ה... עם כל הכלים של ספר תורה, אז אם יש לך מגילה שהיא לא 11 שורות, אז אמנת, אתה בעצם צריך לכתוב אותיות הרבה יותר גדולות. כי אחרת, אם תכתוב את זה בגודל רגיל, אז יהיה לך אחרי זה חצי עמוד ריק. אז מה שקרה, התחילו לכתוב את עשרת בני המן באותיות גדולות. אז בא הגר"א ואמר, המסורת של אותיות הרבה והזעירה, עשרת בני המן לא כלולים בזה. זאת אומרת, יש לנו כללים איזה אותיות כותבים אותם, אותיות קטנות, ואיזה אותיות כותבים אותם, אותיות ענקיות. עשרת בני המן, זאת אומרת, במסורת הן אותיות רגילות. אז אם אלה שיבושו, זה הביטוי בגר"א, שיבושו ואסור לכתוב עשרת בני המן בפונט גדול יותר משאר המגילה. שהדבר הזה, אז מה עושים עם הירושלמי? הוא הסביר, איש בראש דף זה נכון, את בסופה גם בסוף השורה. איש, הכוונה הזו, איך אתה אומר את השירה? איש ואת, פרשן דאטה ואת, דלפון ואת וכולי, ובסוף, ויזאטה עשרת. ואחר כך תמשיך באותו טור, תמשיך את הטקסט של המגילה. אל תגמור שם את הטור. אז יצא דעה אחת שלו, או לחילופין, אל תשים אותו בראש הדף, כלומר איש בראש הרשימה. את איש בראש הרשימה, בכלים כתוב, האיש בצד ימין של הרשימה, העת בצד שמאל, השמות בצד ימין, העת בצד שמאל, הוויזת בצד ימין, הסרט בצד שמאל, אבל תשלב את זה ברצף המגילה. המנהג היה לא ככה, והיו כל מיני אחרונים שכתבו, שבעיה שלו היא לא בעיה, שהאות היא נחשבת כאות גדולה, רק אם היא חריגה משאר המילים ושאר ה... אם אתה כותב 40 מילים באותיות גדולות יותר, זה זכות, זה לא אותיות גדולות, זה סך הכל פונט גדול. אות גדולה, הכוונה, במילה אחת, ויקרא על משה, אז א' היא קטנה. זאת אומרת, א' זהירה שמה, כי אתה כותב את המילה בגדול, ורק את א' בקטן. תכתוב את כל השורה בקטן, אז היא לא זהירה. זה מאוד יותר הטענה כנגדו, כאשר מתלווה לזה שראש דף וסוף דף זה ראש דף וסוף דף. זה אומרת, ממה היא אומרת, זה הוליד איזה פטנט לכתוב מגילות שידע על שורות. ואז אתה בסדר עם כולם. החיסון שבגלל שידע על שורות קשה מאוד לעשות עם איגרת. זאת אומרת, לעשות מאת מ... אלף כל כמובן, פטנט כזה הוא מנגד הרבנותם, שצריך שהמגילה יהיה באורך של ספר תורה, מעבר לכך שמגילה של י"א שורות, תעשו פעם, לעשות איזה איגרת, זה מלאכה מסובכת מאוד, כי זה יוצא ארוך ביותר. עכשיו, המנהגנו היום בציבור לקרוא דווקא ממגילה של מ"ב, בגלל הדמיון לספר תורה, וממילא אומרת, בכל מקרה אומרת, פה איזה פשרה, אם מוצאים את הי"א, אז הפכתו לגרת, יש הרבה סיכות וכמה גבאים עומדים שם, מרוויחים ככה את הוויכוח, לחילופין אומרת, מה ככה, הייתה בדייתי איש לא נראה כמנהג הגרא ממש, זאת אומרת, אין מגילות שעשו בני המן הם לא בטור נפרד, אז או שמתעלמים מהגרא, או שכותבים את הי"א שורות, אבל... כמו אומרת, זה פחות יותר אומרת, הדיון וזה פחות יותר המתווה דייתי המנהג. טוב, זהו.